Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
הניתוח הצליח, בית החולים מת. קריס פומורסקי, הניו יורקר, תורגם עבור מוסף כלכליסט, ספטמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית שלומי גילר. בית החולים הנמן בפילדלפיה נוסד לפני 173 שנה וטיפל בכ-50 אלף איש בשנה. עד שב-2016 רכשה אותו קרן פרטית בהבטחה לחולל מהפכה, ואז חיסלה אותו בתוך 3 שנים. סיפור שהוא תמרור אזהרה מפני עתיד בתי החולים, שהופכים ממוסדות למען בריאות הציבור לחברות מסחריות עם שיקולי רווח והפסד. המחירים עולים, התנאים יורדים, החלשים נדחקים החוצה, והגופות נערמות. ליה לוג'יו החלה לעבוד בבית החולים האוניברסיטאי הנמן שבפילדלפיה במרץ 2016, חודשיים לאחר שהוא נמכר לקרן השקעות פרטיות. לוג'יו, רופאה פנימית בהכשרתה, עברה מבית החולים עתיר התקציב וויל קורנל שבניו יורק למוסד שמטפל בעיקר במטופלים מעוטי הכנסה, אך כלל מגוון רחב של מחלקות מתמחות ושימש בית החולים הלימודי של אוניברסיטת דרקסלר. לדברי לוג'יו, הרגשתי שיש בהנמן כל המרכיבים לעשות משהו חדשני ויצירתי. הזדמנות להשתמש ביתרון הגודל כדי להעניק טיפול מיטבי לעניים ולחולים מורכבים, מה שלרוב לא יוצא לפועל באופן הכי מוצלח. פילדלפיה היא אחת הערים הגדולות העניות ביותר בארצות הברית. כרבע מתוך 1,600,000 תושביה חיים מתחת לקו העוני. מהסגירתו של בית החולים פילדלפיה ג'נרל ב-1977, היא הפכה להיות גם העיר הגדולה ביותר בארצות הברית בלי בית חולים ציבורי. עם כמעט 500 מיטות, הנמן חלש על אזור שלם בקצה צפון פילדלפיה, שכולל כמה שכונות נכשלות, וטיפל ביותר מ-50 אלף מטופלים בשנה, רובם עם ביטוח במימון ציבורי, מדיקר ומדיקייד, או ללא ביטוח בריאות, שני שלישים מתוכם הם שחורים והיספנים. מכיוון שבהנמן טיפלו בכל כך הרבה חולים עניים, היו לבית החולים בעיות פיננסיות משמעותיות. לוג'יו הייתה חשדנית כלפי הרעיון של רפואה למטרות רווח, אך עמיתיה החדשים עודדו אותה. כולם ראו בחיוביות רבה את העתיד תחת הבעלים החדשים, אמרה. הנמן ובית חולים נוסף, בית החולים לילדים, סנט כריסטופרס, נרכשו תמורת 170 מיליון דולר בידי American Academic Health System. AAHS, שבשליטת קרן ההשקעות Paladin Healthcare Capital מקליפורניה. ג'ואל פרידמן, המייסד והמנכ"ל של Paladin, ניהל בית חולים גדול בעיר וושינגטון וכמה בתי חולים קטנים יותר בלוס אנג'לס. כוונותיו לגבי הנמן נראו רציניות, והוא אף רכש בית גדול בפילדלפיה, לשם עבר עם אשתו והילדים. פרידמן סיפר ללוג'יו ולרופאים אחרים שהוא שוקל להקים מרכז חדש לטיפולי חוץ, ודיבר על פתיחת מרפאה לילדים שתשרת משפחות עניות. הצוות שלו נפגש עם נציגים מכל מחלקה, וברר איזה ציוד חסר להם. מתחילת 2018 עבר בית החולים ניקוי עמוק, שכלל קרצוף של חריצי המרצפות במברשות שיניים, זאת לאחר שב-20 השנה האחרונות, שבהן בית החולים היה בבעלות Tenet Healthcare, המקום לא תוחזק כלל. העובדים הרגישו שסוף סוף יש מי שמקשיב להם. פרידמן שידר ביטחון עצמי מרגיע שאופייני ליזמים והשיג מימון משני משקיעים מוסדיים. Midcap Financial, אחת מקרנות ההשקעה הפרטיות הגדולות בארצות הברית, והריסון סטריט, קרן השקעות המנהלת נכסים בשווי 13 מיליארד דולר. המגזין Business Week הגדיר את ליאון בלק, המייסד של אפולו שמחזיקה במדקאפ, כאדם המאיים ביותר בתחום האגרסיבי ביותר של הפיננסים. במאי 2018 ערך בית החולים אירוע חגיגי במלון לוגן בסמוך למוזיאון פילדלפיה לאומנות, וכ-200 רופאים באו להקשיב לבעלים החדשים. ג'וזף בוזלי, נשיא הצוות הרפואי שעבד בהנמן במשך יותר מ-30 שנה, הוא שהציג את פרידמן. זו הייתה הפעם הראשונה שרבים ראו אותו באופן אישי, נזכר בוזלי. אמרתי לו, ג'ואל, תעשה את זה קצר ומתוק. אבל פרידמן דיבר במשך 30 דקות, שבמהלכן תקף את הרופאים שמילאו את האולם. הוא טען שוב ושוב שלדעתו הרופאים לא עושים את עבודתם, אומר בוזלי, שהם לא מכשירים היטב את המתמחים ולא רואים מספיק מטופלים. למרות זאת, הצוות הרפואי שמר על אופטימיות, וקיווה שפרידמן יצליח להבריא את בית החולים פיננסית. לדברי דייוויד סטיין, יושב ראש המנתחים בבית החולים דאז, אני לא חושב שמישהו הבחין בכתובת שהייתה על הקיר, שעד הקיץ הבא יסגרו אותנו. שוחד והבחנות מנופחות. כ-30 בתי חולים נסגרים בארצות הברית בכל שנה, רובם בגלל בעיות כספיות, בעיקר באזורים עם שיעור נמוך של מטופלים בעלי ביטוח בריאות פרטי. ההתייחסות לבתי חולים כאל עסק מסחרי רק הולכת וצוברת תאוצה. כ-50% מבתי החולים כיום מנוהלים למטרות רווח. וההשקעות של חברות פרטיות בתחום הבריאות שולשו מאז 2015 בכל העולם. המעבר של התעשייה לתחום הבריאות גורם להעלאת מחירים, עלייה בביצועי הליכים לא נחוצים וסגירת מרפאות נלוות. קרנות ההשקעה הפרטיות מואשמות בהרס סקטור הבריאות, אבל הן יותר סימפטום מאשר המחלה עצמה. הסיפור של הנמן משקף את הכוחות המבניים שפגעו בבתי החולים הרבים בארצות הברית, השקעות ציבוריות מועטות, רגולציה מוחלשת ואמונה עיוורת בכוחות השוק, באותה מידה שהוא עוסק במניעים של קרנות פרטיות. התפיסה שלפיה בתי החולים צריכים להיות רווחיים חדשה יחסית. בית החולים פנסילבניה, הוותיק ביותר במדינה, נפתח בפילדלפיה ב-1752. אחד ממייסדיו היה בנג'מין פרנקלין. הוא נתפס כמקום להענקת טיפול לחולים העניים. מוטו שעד שלהי על מאה ה-19 אומץ כמעט בידי כל בתי החולים בארצות הברית. פילנטרופיה ומיסים כיסו את העלויות והטיפול ניתן בחינם. הנמן הוקם ב-1848 על רקע שורה של פיתוחים ששיפרו משמעותית את איכות הטיפולים. המצאת הסטטוסקופ, עירוי דם וחומרים מאלחשים אפקטיביים. בתי החולים החלו להציע טיפולים חדשניים, ובכך הצליחו למשוך מטופלים בתשלום. אולם בעשורים שלאחר מלחמת העולם השנייה, עלות הטיפולים בבתי החולים גדלה משמעותית, בעיקר בשל הליכים חדשניים ועיקרים והאימוץ של ביטוח רפואי. מספר האמריקאים המבוטחים עלה ליותר מ-60% מהאוכלוסייה, לאחר שהמדינה החלה להציע הטבות מס למעסיקים ששילמו על הביטוח של עובדיהם, ובתי החולים למטרות רווח החלו לצוץ כדי להרוויח מהביקוש. עד סוף שנות ה-60, יותר מ-700 חברות ביטוח למטרות רווח כבר הציעו ביטוח בריאות. בתי חולים למטרות רווח הגיעו לפנסילבניה לראשונה ב-1998. Tenet Healthcare מטקסס היו הבעלים של 120 בתי חולים ב-18 מדינות בארצות הברית, ובנובמבר של אותה השנה חילצה החברה את הנמן מפשיטת רגל יחד עם סנט קריסטופרס ו6 בתי חולים אזוריים אחרים. אנחנו מבטיחים שנשאר פה לטווח הארוך, אמר אז מייקל פוכט, סמנכ"ל התפעול של טנט בטקס שנערך בהנמן, זה לא ביקור קצר. 8 שנים לאחר מכן, טנט הגיע להסדר עם משרד המשפטים שבמסגרתו שילמה $900 מיליון לאחר שהוא אשמה בחיוב עודף של מדיקר, תוכנית ממשלתית שמספקת ביטוח בריאות לבני 65 ומעלה או אנשים עם מוגבלויות, תשלום שוחד לרופאים והגזמה בחומרת ההבחנות כדי לנפח את החיובים. מייק הלטר, שכיהן כמנכ״ל הנמן תחת טנט במשך יותר מ2 עשורים, אמר לי שטנט נדרשה לקצץ בעלויות, והיא עשתה זאת בין השאר על ידי התעלמות מבקשות להחלפת ציוד ישן. שירותי הבריאות הם עסק שדורש המון הון, הסביר. לציוד יש תוחלת חיים יעילה של 5 או 6 שנים. את המתקנים יש לשדרג כל 8 עד 10 שנים. חתיכת טיח נפלה מהבניין ופגעה במכונית, ובביקורת באינטרנט המטופלים התלוננו על התנאים בבתי החולים. ובכל זאת, בית החולים נותר עמוס. להרבה מטופלים פשוט לא הייתה ברירה, הסביר קווין דמלו, רופא פנימי. פיתורים רבים ובלגן בשיפוצים. פרידמן הקים את חברת ההשקעות הראשונה שלו עם כמה שותפים לפני כ-30 שנה. היה לנו מנטור שלימד אותנו איך לבצע מהפכים בעסקים קורסים ולרכוש חברות, סיפר לי. במשך כמעט 17 שנה זה היה העיסוק העיקרי שלו, ארגון מחדש של חברות בפשיטת רגל. עד סוף 2011, פרידמן ושותפיו הספיקו להשתלט על 4 בתי חולים במצוקה בלוס אנג'לס, שבהם מרבית המטופלים היו שחורים והיספנים, בלי ביטוח או עם מדיקר ומדיקייד. המטופלים טופלו בעיקר בחדר המיון, כך שהקבוצה של פרידמן התמקדה בהפיכת חדרי המיון ליעילים יותר. היא גיסה רופאים שידעו לדווח על טיפולים באופן שממקסם את ההחזרים מחברות הביטוח, רדפה אחרי חברות הביטוח על כל חשבונית שלא שולמה, והפחיתה את הזמן שבילו המטופלים בחדר המיון. עד מהרה יצאו כל 4 בתי החולים ממצב של חדלות פירעון. ב-2014 מונה פרידמן לנהל את בית החולים האוניברסיטאי הווארד בוושינגטון הבירה, שבאותה שנה דיווח על הפסד של $58 מיליון. בפלדין הפחיתו מסכורות, הטבות והוצאות תפעוליות, ולאחר שנתיים דיווח גם בית החולים הזה על רווח תפעולי. השגנו הצלחה אדירה, אמר פרידמן. זה גרם לי להתלהב מאוד מעשיית מהפכים בתחום. העובדים בהנמן אומרים שפרידמן התייחס להחייאת בתי החולים בקריסה כשיקוף של טוב ליבו האישי, שילוב של כוונות טובות, התחסדות וחשיבות עצמית חסרת בושה. הוא רצה להיראות כמו גיבור, אומר רופא בכיר לשעבר בבית החולים. פרידמן היה משוכנע שביכולתו לפתור את הבעיות של הנמן. אך היו כמה הבדלים בין הנמן לשאר בתי החולים שניהל. הוא הזכיר רבות את הדברים שבזכותם הצליח בהווארד, אמרה ג'יל טילמן, מנהלת בבית הספר לרפואה באוניברסיטת דרקסלר, אולם בניגוד להווארד, הנמן פעל כבר זמן רב במודל של ניהול למטרות רווח תחת טנט, אחת הקניניות הגדולות בעולם של ציוד בתי חולים, ולכן נהנתה מהנחה משמעותית, ובאופן כללי הצטיינה בשמירה על העלויות. אם טנט לא הצליחה למצוא איפה עוד אפשר לחסוך, אז לא נותר ממה לחסוך, הסבירה טילמן. לפרידמן הייתה גם תוכנית לפתור את הבעיה הפיננסית שנובעת מטיפול בחולים בעלי ביטוח בריאות ציבורי. מדיקר ומדיקייד, שאחראיות ליותר מ-60% מכלל הטיפולים בבתי החולים בארצות הברית, משלמות לרוב פחות מעלות הטיפול. לפי איגוד בתי החולים האמריקאי, ב-2018 שילמו מדיקר ומדיקייד פחות מעלות הטיפולים בסכום מצטבר של $76.6 מיליארד. בפגישה מוקדמת עם הלטר, המנכ"לית של הנמן, פרידמן הסביר שבבתי החולים האחרים שלו הוא הרוויח מהתוכניות הפדרליות Disproportionate Share Hospital, שמתגמלות בתי חולים שמטפלים במספר גבוה של חולים עם ביטוח בריאות ציבורי. אבל ג'ואל לא ידע שיש בפנסילבניה הגבלה על גובה התשלומים שאפשר לקבל מהתוכניות הללו, מסביר הלטר. אז הוא הבהיר לפרידמן שהנמן כבר מילא את המכסה, ובתגובה הוא אמר לי שאין לי מושג על מה אני מדבר. רק לאחר פגישות במשרד המושל ואצל משרד שירותי האזרח, הבין פרידמן שהנמן אכן לא יראה עוד כסף מהתוכניות הללו. הלטר פרש באפריל 2018, וב-18 החודשים שלאחר מכן התחלפו בהנמן ובסנט קריסטופרס שישה מנכלים וסמנכלי כספים, את מרביתם פיטר פרידמן בלי יותר מדי הסברים. פרידמן שכר גדודים של יועצים שהתמחו בשירותי בריאות, טכנולוגיה וניהול, רק מעטים מהם שרדו לאורך זמן. אחת התוצאות של המצב הייתה שרופאים בכירים ומנהלים התקשו לתכנן תוכניות לעתיד. ליסטיין, יושב ראש המנתחים, נאמר שהמחלקה שלו תזכה לתיעדוף גבוה, לכן הוא הגה תוכניות מפורטות לשיפורים, שחלק מהם אפילו לא יצריכו השקעות הון נוספות. הוא שלח את התוכניות לכל אחד מהמנכ"לים שמונו מעליו, אבל אף אחד מהם לא שרד מספיק זמן בתפקיד כדי לפעול. לא ג'ו חוותה דבר דומה. ניהלתי את אותה שיחה עם כל אחד מהמנכ"לים, אמרה. אך ברגע שהם פותרו, נאלצתי להתחיל מההתחלה. עוד תפיסה מוטעת של פרידמן נגעה לחדר המיון. הוא סבר שהגברת כמות המטופלים בחדר המיון ותיעוד מדויק יותר של חומרת מצבם עבור חברות הביטוח יאפשרו הגדלה משמעותית של ההכנסות. לדברי אדוארד רמוסקה, רופא חדר מיון בהנמן מאז 2006, השינוי הזה היה אולי יכול לעבוד בבית חולים קהילתי שבו אין מתמחים. אך הנמן היה בית חולים אוניברסיטאי עם מחלקת מתמחים מהגדולות במדינה. בחדר המיון לבדו עבדו 45 מתמחים. לפני שרופא ניגש לבדוק מטופל, מגיע אליו מתמחה שעובר על כל ההיסטוריה הרפואית שלו ומבצע בדיקה פיזית. אולם בחדר המיון החדש, המטופלים חולקו בין חדר ההמתנה לחדרי הבדיקות ונאלצו להתפשט לצורך בדיקות יותר מפעם אחת. מעבר לכך שההליך החדש תסכל את הרופאים והמטופלים, הוא גם העט את פעילות המחלקה. הם פשוט לא הבינו איך חדר מיון אקדמי עובד, אמר רמוסקה. גם השיפוץ של חדר המיון שנועד להפוך את התנהלותו ליעילה יותר הפך לבלגן. מסגרת חדשה שהותקנה בדלת הייתה צרה מדי למעבר של כיסאות גלגלים. חלונות שירות נחסמו משני צדדיהם בקירות חדשים, וחלל לבדיקת מטופלים נבנה בלי קיור, כך שהרופאים נאלצו לרוץ לחדר אחר כדי לשטוף ידיים. לפי החוק בפנסילבניה, שינויים למרכזי טיפול מחייבים קבלת אישור ממשרד הבריאות, אך הנהלת בית החולים לא עשתה זאת. הבנייה לבסוף הופסקה באמצע ולא חודשה. קיצוצים במקומות הלא נכונים. מאז 2008 נרשמו יותר מ-1,000 מיזוגים ורכישות בבתי החולים בארצות הברית, והם הביאו ליצירתם של תאגידי ענק חזקים שמשפיעים על עלות הטיפול בבתי החולים ועל שיעורי ההחזרים שמשלמות חברות הביטוח הפרטיות. הקונגלומרטים הללו לרוב מפצים על ההפסדים מטיפול בחולים עניים באמצעות יצירת קשרים עם גופים שיכולים להפנות אליהם מטופלים עם ביטוח פרטי שהם מחפשים טיפול מתמחה. גם פרידמן נפגש עם מנהלים רבים ותמיד היו הרבה עסקאות בקנה, נזכר בכיר לשעבר בהנמן. אבל אף אחת מהן לא הבשילה לכדי מימוש. נראה שפרידמן לא הצליח להבין את הכלכלה של רפואה שלישונית. התמחות של רופאים מומחים בגזרה ספציפית בתחומם, למשל פלסטיקאי שמתמחה בקביעות, שמעניקה ערך מוסף ייחודי לבית החולים שמתרגם להכנסות. הוא לא הבין שאם מבטרים על ההתמחויות המיוחדות, אף אחד לא יגיע להנמן, אומר ג'ורג' אמרום, לשעבר מנתח בכיר בבית החולים. ניסיתי להסביר לו למשל שאחד התחומים הגדולים שלנו יהיה נפרולוגיה, ואם מבטרים על ההתמחות בהשתלות, זה יערוס לגמרי את כל המחלקה. חברות ביטוח רבות שילמו פחות להנמן מכפי ששילמו לבתי חולים אזוריים אחרים. לפי הלטר הם השיגו זאת בהסכם עם טנט, שבו חייבו לתת לה בתמורה החזרים גבוהים יותר בשווקים האחרים שלה, בטנט מכחישים את קיומו של ההסדר. אם המחירה ל-AHS היה ניתן לפתוח מחדש את ההסכמים הללו, ולחברות הביטוח היה תמריץ להתפשר. אם הנמן ייסגר, החולים יועברו למוסדות אחרים בעיר שבהם עלות הטיפול גבוהה יותר. ניגשים לתאגיד הביטוח בלו קרוס ואומרים, אנחנו צריכים קצת עזרה וזה יעבוד גם לטובתכם, הסביר הלטר. תנו לנו 10 מיליון דולר יותר בכל שנה או שתפסידו 50 מיליון דולר בשנה. לא ברור אם פרידמן פספס את הטקטיקה הזו או שפשוט לא הצליח בה. יזמתי שיחה לפתיחה מחדש של החוזה, הוא אומר, אבל הדחייה של זה רק פעלה לטובת חברות הביטוח. אין ציוד ומטפלים לחולי הלב. בשלהי 2018 אמר פרידמן לעובדים שהוא מעריך שבתוך חודשים אחדים יגיע בית החולים לרווחיות. התחזית שלו התבססה בחלקה על ההנחה שהגדלת מספר המאושפזים בחדר המיון תוביל להחזרים גבוהים יותר מחברות הביטוח. אבל חברות הביטוח המשיכו לדחות רבות מהתביעות שהגישו בהנמן והותירו את פרידמן סקפטי. טילמן זוכרת שבשלב מסוים הוא אמר לה, זה לא ייתכן, את משקרת לי. בתקווה לשכנע חברת ביטוח גדולה שהיא דחתה באופן לא צודק תביעות מהנמן, ארגנו כמה רופאים פגישה עם נציגיה. לפי קווין דמלו, רופא פנימי, נציגי חברת הביטוח היו קשובים בהתחלה לטענות שהושמעו בפניהם עד שהופיע פרידמן ללא הזמנה, ושים את החברה שלהם ברמאות. הוא אמר שאמריקן אקדמיק יגישו שוב את כל התביעות מהשנה החולפת, ושהם מצפים שחברת הביטוח תשלם, מספר דמלו. הפגישה הסתיימה ללא הסכמות. פרידמן אומר שאינו זוכר את קיומה של הפגישה. התנהגות כזאת מצידו של פרידמן הפכה שכיחה יותר ויותר. הוא היה קורא לאנשים טיפשים, מספרת טילמן, אומר שצריך לפטר את כולם שהם חסרי תועלת. פרידמן אינו זוכר שדיבר ככה, חודה שהוא מסוגל לדבר בהתלהבות. אחד העובדים טוען שהייתה פגישה שבה פרידמן דיבר במשך 10 שעות רצופות ועצר רק להפסקות סיגריה. בשלב מסוים הוא איים לסגור את בית החולים, ברגע אחרי, פינטז על הוספת שירות של מחנה רכבים. מפלס החרדה של פרידמן היה בעלייה, בין השאר בגלל חובותיו למלווים. מידקאפ פייננשל סיפקה ל-AAHS של פרידמן 120 מיליון דולר בשתי הלוואות, בריבית של בין 9% ל-10.5%, הרבה יותר מרוב הריביות על הלוואות מסחריות של הבנקים. והערבות על ההלוואות ניתנה באמצעות משכון הנדלן של הנמן. הריסון סטריט, שילבתה לו 51 מיליון דולר, קיבלה בעלות חלקית על כמה מהנכסים הצמודים לבית החולים. ההתחייבויות הללו, בשילוב עם מה שפרידמן קינה חובות רעילים, הגדילו את הסבירות שהוא יגיע לחדלות פיראון ושהנמן יפשוט רגל. בסביבות מרץ 2019 החלו מנהלים ובחירים להציע לפרידמן להגיש בקשה להגנה מפני פשיטת רגל. אולם הוא העדיף לבטל את תוכנית ההתמחות. מקור בלתי נלאה לכוח עבודה שמומן בעיקר ממענקים פדרליים. פרידמן שוכנע בסופו של דבר לא לעשות זאת, אך העיף את המנכ"לית התורנית. בתחילת אפריל, בית החולים פיטר 175 עובדים, ובהם 65 אחים ואחיות. הרגשתי לחץ עצום בכל שעה ביום, לא רק מהבחינה הפיננסית, אלא בגלל בעיקר הדאגה שלי לאיכות הטיפול, אמר פרידמן. AAHS החלה לסגור קומות בבית החולים. אבל ההוצאה לפועל לא הייתה עקבית. קומה שלמה או חלק ממנה נסגרו לשבוע אחד, ואז נפתחו מחדש שבוע לאחר מכן, מה שהסתכם בתנועה מתמדת של מטופלים. המטופלים היו יכולים למצוא את עצמם בכל מקום, אמר הקרדיולוג סטיבן קוטלק. יום אחד, בלי התייעצות עם הצוות הרפואי, הועברו המטופלים שהושפזו ביחידת טיפול נמרץ של המחלקה הקרדיולוגית ליחידת טיפול נמרץ כללית. הרופאים נאלצו לזגזג בין הקומה ה-12 לקומה ה-21 כדי לראות את מטופליהם, ונאלצו להשתמש במעליות שלרוב היו מקולקלות. חולי לב היו זקוקים לציוד מיוחד, משאבות בלון, מיטות החייאה ומכונות אקמו שמפעילות החיות של המחלקה הקרדיולוגית, הוסיף קוטלק. היה קשה לקבל גישה לציוד הזה בטיפול הנמרץ הכללי, והעובדה שרבות מהחיות הלב פותרו או הועברו למחלקות אחרות רק החמירה את המצב. במקרה אחד התקלקל מכשיר הטלמטריה של מטופל שעבר אירוע חמור ולקח הרבה זמן עד שבכלל שמו לב לזה, סיפרה הקרדיולוגית פולינה גורדין קילידר. כל ניסיון לחיסכון התגלה כלא יעיל. בתחילת מאי, AAHS קיבלה התראה על חדלות פירעון מ-Midcap Financial. בשבעת השבועות הבאים, פרידמן ומנהליו נפגשו עם בכירים בעירייה ובמדינה כדי למצוא דרך להשאיר את הנמן פעיל. פרידמן קיווה שהממשל יספק מימון חירום או שאוניברסיטת דרקסלר תרכוש את בית החולים, אך לפי בכירים בממשל, הם מעולם לא קיבלו את הפרטים על המצב הפיננסי של בית החולים, שלהם היו זקוקים כדי להחליט כיצד לטפל בגירעון התפעולי שלו, שפרידמן העריך ב3-5 מיליון דולר בחודש. ב-30 ביולי הגישו הנמן, סנט קריסטופרס וישויות קשורות נוספות בקשה לפשיטת רגל. רופאה ותיקה בהנמן סיפרה שפרידמן אמר לה, אשתי סגרה את הברז. היא אמרה, די, אנחנו מפסידים יותר מדי כסף, ג'ואל. פרידמן אינו זוכר שאמר את זה. בית חולים כושל כבוננזת נדלן. באחר צהריים אחד ביולי 2019 התאספו מאות אנשים מחוץ לכניסה של הנמן. הכביש נסגר לתנועה לאורך כמה מאות מטרים, ובנתיבים שפונים שמאלה הוצבו שורות של כיסאות מתקפלים מול במה שעליה היה שלט כחול של ברני סנדרס, שבא לכאן כדי לנאום נגד סגירת בית החולים. אם בנקאי השקעות כמו ג'ואל פרידמן יכול לסגור את הנמן ולצאת ברווח גדול מהפיכת בית החולים למגדל דירות יוקרה, אמר, זה יעביר מסר לכל קרן טורפת בוול סטריט שהן יכולות לעשות את אותו הדבר, קהילה אחר קהילה אחר קהילה. סנדרס נתן במה לתיאוריה הרווחת, שלפיה הרכישה של הנמן הייתה בעצם מזימה לרכישת הקרקע שעליה עמד המוסד, שכן שווי הנדלן, שנמצא בסמוך לבניין העירייה ומרכז הכנסים, הרקיע שחקים. מדובר בשטח שאורכו כ-2.5 קילומטרים ברחוב נורת' ברוד, במקטע שבין הנמן לאוניברסיטת טמפל שבצפון פילדלפיה, שהיה מוזנח במשך תקופה ארוכה, עד שבזמן האחרון החלו לבנות עליו מגדלי יוקרה. במקביל, חברת ההפקת ההופעות Live Nation הוציאה 56 מיליון דולר על שיפוץ בית האופרה, בניין הרוס בצומת נורת' ברוד ופופולר, ושיפצה בו הופעות של אומנים כמו אלישה קיז וסטינג. כולם כולל כולם ניסו להשיג את הנדלן הזה, אמר פיטר קלסן, שותף בפירמת עורכי הדין בלנק רומא מפילדלפיה על השטח של הנמן. קיבלתי שיחות מעשרות אנשים. היזמים מעריכים שהשטח הזה שווה כבר 120 מיליון דולר, כלומר רק 50 מיליון דולר פחות ממה ששילמה AAHS תמורת הנמן, סנט קריסטופר וכל הנכסים שיושבים עליו. אלא שהשטח לא נכלל בהליך פשיטת הרגל, כי לאחר רכישת הנמן רשם פרידמן את הנדלן בקבוצה של חברות החזקה, שהיו מחוץ לסמכות של בית המשפט לפשיטות רגל. זהו מהלך אופייני לעסקאות של קרנות השקעה שנוהגות ללוות כספים לרכישת חברה כנגד הנכסים של אותה חברה שהם רוצים לקנות. אילין אפלבאום, דירקטורית במרכז לחקר כלכלה ומדיניות, אומרת כי הקריסה של הנמן מזכירה את הנעשה בענף הקמעונאות, שבו קרנות גידור וקרנות השקעה השתמשו ברכישות ממונפות כדי לרכוש רשתות כמו Sears ו-Toys R Us, ואז הפשיטו אותן מנכסיהן, כולל הנדלן, בדרך לפשיטת הרגל. לכן היא חוששת שהנמן ישמש דוגמה שתעודד משקיעים להרוס בתי חולים שיושבים על קרקע יקרה. לדבריה, בהחלט נראה שזאת תוכננה להיות עסקת נדלן. המבנה של עסקת הנמן בודד את פרידמן ממרבית ההשלכות של סגירת בתי החולים. העובדים מספרים שבזמן שבית החולים הלך וקרס, פרידמן אמר להם שאם לא יצליחו להפוך אותו להצלחה, הוא יהפוך פשוט את הנכס למשהו אחר. פרידמן מכחיס זאת וטוען שגרימה מכוונת של פשיטת רגל לבית חולים כאסטרטגיה לרכישת נדלן בזול ומחירתו ביוקר היא הליך מורכב מדי מכדי להיות פרקטי. לדבריו, הוא מעולם לא היה משקיע מיליונים במיזם אם היה מתכוון לעשות רווח מהיר ולעזוב. ובכל זאת, הרכישה הממונפת שלו שימשה ביטוח מעולה והגנה מפני השגיאות שביצע. סוף ידוע מראש. במאי 2019, כשהעובדים בהנמן ניסו להזמין ציוד בסיסי, הספקים החלו לדחות אותם בטענה שבית החולים לא שילם את החשבונות שלו. בקיץ התנאים ידרדרו עוד יותר. ציוד הניתוח היה מקולקל, מזוג האוויר הפסיק לפעול. בניסיון לחסוך בהספקה, האחיות חתכו את המטליות שבהן השתמשו לטיפולים. חלקי מכשירים שמשמשים להנשמת מטופלים ולהחדרת אירועים הפכו נדירים. היה קשה למצוא קוצב לב. התרופות אזלו. אפילו חשבון המשלוחים של בית החולים מול פדקס בוטל. זה קרה בחזו מהירות ובצורה נוראית, סיפרה האחות הבכירה לורין אלכסנדר. נשבר לי הלב לראות את הדברים שפשוט נתנו להם לקרות. זה שיגע לי את השכל. ברוס מאייר, הנשיא של בית החולים ג'פרסון הלף, סיפר כי הצוות שלו החל לשמוע מהרופאים של הנמן שבית החולים כבר לא מצליח לספק טיפול איכותי. באמצע יוני התחלנו להכנות אמבולנסים מחוץ להנמן והם נסעו הלוך ושוב, אמר מאייר. הוא וראשי בתי החולים האחרים בפילדלפיה החלו לברר יותר על אוכלוסיית המטופלים של הנמן כדי להתכונן לקלוט אותם. לא קיבלנו את המידע הזה, הדגיש מאייר. החוק בפנסילבניה קובע שבית חולים חייב לספק התראה של 90 יום ותוכנית פעולה מפורטת לפני הפסקת פעילותו. אך עוד לפני שתוכנית סגירה אושרה בידי ראש העירייה והמדינה, AAHS ניסתה לרוקן את הנמן מתוכן. מטופלים שוחררו בלי הסברים ברורים על טיפולי המשך ומעקב, ולעיתים קרובות חזרו לחדר המיון כבר לאחר 12 שעות. אחות חדר המיון, שנה רובסון, סיפרה על מטופל שהוציאו לו באופן זמני עירוי אנטיביוטיקה והוא חזר עם אלח דם. מטופלים אחרים חזרו עם פצעי סוכרת מזוהמים. בערך באותו הזמן הגיע שון טמפל לתור שגרתי במחלקה הקרדיולוגית. הוא היה מטופל בהנמן במשך עשור בשל בעיית לב, אך הרופאים שלו בדיוק נודע שעומדים לסגור את המרפאה. הופעל עליהם מכבש לחצים, הוא אמר. במשך חודשים הוא לא הצליח לראות רופא, ובסופו של דבר הגיע לבית חולים אחר במצב חירום לבבי. הרגשתי כמו ילד שהלך לאיבוד בפארק, אמר. לקראת הסגירה של הנמן בשישה בספטמבר, הבטיחו בכירים בעיר ובמדינה להקצות 15 מיליון דולר לטיפול במטופלים של בתי החולים. לאחר סגירות של בתי חולים אחרים בפילדלפיה, היה תמיד זינוק בשיעורי תמותת תינוקות. כדי למנוע זאת, בג'פרסון הביאו 8 גניקולוגים מהנמן והרחיבו את מחלקת היולדות. בתי חולים ברחבי העיר הרחיבו את כוח האדם והעריכו את משמרות העבודה. נפח הפעילות בחדרי המיון של בתי החולים טמפל ופנסילבניה עלה ב-12%, ואילו בג'פרסון, המרוחק כמה קילומטרים בלבד מהנמן, נפח העבודה זינק ב-20%. בכל 3 חדרי המיון הוכפלה כמות נסיעות האמבולנסים, וחדרי המיון הפכו כל כך עמוסים שהצוות ביקש להסיט חולים למוסדות אחרים, פעולה שגורמת לעלייה בתמותת המטופלים. קורי לונדון, מתמחה ברפואת חירום בג'פרסון הלף, אמרה כי חדר המיון הפך למקום של טרגדיות אנושיות יומיומיות. מרבית בתי החולים בפילדלפיה משתמשים במערכת אלקטרונית לשיתוף תיקים רפואיים, אך הנמן לא השתתף בתוכנית הזו. לכן, לאחר סגירת בית החולים, הרופאים במרכזים רפואיים אחרים התקשו להשיג מידע על המטופלים של הנמן. היו מטופלים עם היסטוריה סוציאלית מורכבת שקיבלו טיפולים ייחודיים, לונדון אמר. היינו צריכים לעשות כמיטב יכולתנו כדי להבין מה קורה איתם. אנסטסיה קרנו, שסובלת ממחלה כרונית, הייתה מטופלת בהנמן במשך שנים. כשהוא נסגר, בכיתי 3 ימים, אמרה. במשך חודשים מאז הסגירה היא לא הצליחה להשיג רופא וחששה שכדי לחדש את מרשם התרופות שלה, תיאלץ להגיע לחדר המיון בסיונת השפעת, מחשבה מפחידה מאוד לכל מי שסובל ממערכת חיסונית חלשה. התקשרתי לאוניברסיטת פנסילבניה, סיפרה, והם קבעו לי תור חירום לעוד חודש וחצי. זו הייתה תקופה מלחיצה מאוד. בפילדלפיה, כמו במקומות רבים אחרים ברחבי המדינה, אנשים לא לבנים נפגעו באופן קשה יותר ממגפת הקורונה. במרץ 2020 החלו נציגי העיר במסע ומתן עם פרידמן על האפשרות לפתוח מחדש את הנמן כדי להכנס את חולי הקורונה הצפויים. אך פרידמן דרש יותר מ-400 אלף דולר לחודש כדי להזכיר את הבניין, והשיחות נקלעו במהרה למבוי סתום. האחריות לטיפול בחולי הקורונה נפלה בעיקר על בתי החולים שנותרו באזור, ובהם טמפל, שהמיר מבנה של 7 קומות למרפאת קורונה והקים אוהל מחוץ לחדר המיון. בעיר היו 150 אלף מאומתים ויותר מ-3,600 מתים. סגירת הנמן היא פגיעה מוסרית ברמה התאגידית, אומרת לוג'יו. הרפואה אמורה לעסוק בטיפול בחולים, בלעזור לאנשים לחיות חיים ארוכים ומשגשגים עם חולי מוגבל וכאב מוגבל. אך משום מה, זו לא העדיפות העליונה. כששוחחתי עם פרידמן בטלפון בקיץ שעבר, הוא כבר חזר לגור בלוס אנג'לס, שם רכש ב$7 מיליון בית חדש עם תקרות גבוהות וספא שמשתרע על 740 מטר רבוע. הוא היה בעיצומן של שתי תביעות נגד טנט, שלטענתו הוליכה אותו שולל לגבי המצב הפיננסי של הנמן. להערכתו, הוא הפסיד אישית לפחות $10 מיליון על העסקה. זה ממש פגע בי, אמר. זאת אף שאת בית החולים סנט קריסטופרס הוא מכר ב$50 מיליון, המשקיעה מידקאפ פייננשל קיבלה ממנו את מלוא כספה בחזרה. כעת פרידמן מנסה להמציא את עצמו מחדש, והביטחון העצמי שלו לא התערער. אני עובד על כמה דברים עם פוטנציאליות משמעותיים, אמר. אשמח גם לחזור בעתיד לתחום הבריאות. יש לי המון ידע וראיתי המון דברים. למרבה הצער, כל הפתרונות דורשים מלא כסף. הניתוח הצליח, בית החולים מת, כתבתו של קריס פומורסקי, הניו יורקר, שתורגמה עבור מוסף כלכליסט, ספטמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר.